כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
מבקר תיאטרון זה גם תפקיד בהצגה. לא הבנתי את התפקיד הזה כשבחרתי למלא אותו, או כשהוא בחר לי. במחשבה לאחור נדמה לי שנהניתי לשחק אותו. בלהט המשחק הזה הייתי קשוב יותר לרגשות וליצרים שלי, והתייחסתי להצגות כאילו הן נעשו למעני. אם הן היו טובות, שמחתי. אם הן לא היו טובות בעיניי, ראיתי בהן אלבון אישי, והתגוננתי בתוקפנות. אבל אם מדובר בדימוי הזה של הצגה שבה יש תפקידים, הרי הביקורת, הקצרה והארוכה, היא ההצגה של מבקר התיאטרון. גם הוא, כמו יוצר ההצגות, רוצה להרשים את הקהל שלו באותו טקסט קצר שנכתב בלחץ זמן. ואלה כמה קהלים שונים, יוצרי ההצגה, הקהל שהיה באולם בעת הבכורה, וגם הקהל שלא היה באולם ואולי יהיה בו בעתיד. ולכן הביקורת צריכה להיות לא רק עניינית או פסקנית, אלא גם מבדרת את הקוראים.
מיכאל אנדלזלץ, שלום.
שלום.
התוכנית הזאת נפתחת כמעט תמיד כשאני מציגה את האורח או האורחת שלרוב שייכים לאותם אנשים, אלומים לרובנו, הנמצאים מאחורי הקלעים של העשייה האומנותית והתרבותית, חלקם הגדול אומנים בעצמם, אבל לא על הבמה מול קהל ובאור הזרקורים, אחרים שאולי כן פועלים ויוצרים בפומבי, מאפשרים הצצה אל תהליך היצירה האומנותית שגם הוא נסתר מעינינו. מאחורי הקלעים היום עם מבקר התיאטרון לשעבר, העיתונאי, הסופר והמתרגם מיכאל הנדלזלץ, אני רותי קרן מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. אז להיות מבקר תיאטרון או מבקר אומנות כלשהי נמצא איפשהו בין שני האזורים הללו. אנחנו באים במגע עם היצירה שלך, דבר הביקורת, מגיבים עליה, מכירים את שמך, את קולך, את המראה שלך. רבים אפילו מפתחים כלפיך רגשות מסוגים שונים, אתה לא אנונימי, ובכל זאת נמצא בטריטוריה שאינה על הבמה ממש. והנה כאן, במאמר הפרידה שלך בעיתון הארץ במרץ 2017, אחרי 42 שנים כמבקר התיאטרון של העיתון, ובעצם נדמה לי שאוטוטו אתה מציין יובל מאז כתבת את הביקורת הראשונה שלך בעיתון למרחב, אתה מצהיר שבהרגשתך ההצגה על הבמה שאותה אתה מבקר מועלית למענך, ויותר מכך שדבר הביקורת זאת ההצגה שלך, ושלהיות מבקר תיאטרון זה תפקיד. תפקיד שנהנית לשחק אותו.
נכון. זאת אומרת, נהניתי לשחק אותו, בהתחלה עשיתי אותו, ולא חשבתי על ההנאה, או לא, בוודאי שלא עשיתי אותו למען ההנאה. יש איזו תזה של שחקנים בעיקר, ושל יוצרים, שהמבקר נהנה לקטול. זאת אומרת, שחלק מההנאה, אפילו סדיסטיתי בכתיבה החריפה בלגמוז הצגה, אם משתמש בשמו של קודמי המפואר בעיתון הארץ. אני לא יכול להעיד שנהניתי במובן הזה. כשאני אומר שנהניתי לשחק אותו, זאת אומרת, לאורך זמן, המון הצגות הסבו לי הנאה. זה קודם כל. באיזשהו חלק מהזמן אתה מתחיל להבין שאם אתה רוצה שיקראו אותך, כי אם אתה תכתוב ותדווח באופן יבש, ולא תשתמש בדימויים, ולא תרצה ללכוד את תשומת הלב של הקורא, אז הקורא אחרי הפסקה הראשונה יגיד, רגע, למה אני בעצם צריך לקרוא את האדם הזה שמספר לי על משהו שאותו לא עניין?
כן, אבל אני מדברת כאן על מה שאתה שם את עצמך פה במרכז, ההצגה מועלית למענך, ודבר הביקורת זאת ההצגה שלך.
כן, כשאני כותב על ההצגה, אז זה הדבר הכי חשוב. המשימה של מבקר התיאטרון, לפחות בתקופתי, היה, אתה הולך להצגה ואתה צריך לדווח עליה בעיתון למחרת. כשהתחלתי זה היה ברדיו, בגלי צהל, אז באותו לילה. זאת אומרת, שיש איזשהו זמן שבו הדבר צריך ללכת לדפוס, ויש לך תקופה קצרה בין סוף ההצגה. הייתי בהצגה, שלוש אחיות, תיאטרון גשר, שלוש אחיות זה 4 שעות. לא כל מיני זה התחיל ב-8, בערך ב-10 יש הפסקה ראשונה, וכולם יודעים שזה ארוך, ובהפסקה מישהו ניגש אליי ואומר לי, אתה לא תכתוב הערב. אז אני אומר, למה לא? אז הוא אומר, כי זה ייגמר אחרי חצות, וזה כאילו, אתה לא תספיק. אז אמרתי, אני מספיק מנוסה, אני אספיק. אז הוא אומר, כן, אבל בשביל מה, מה העניין? הרי יש הצגה היום, יש הצגה מחר, אז למה דווקא בעיתון של מחר צריכה להיות הידיעה על ההצגה הייתה היום? הצגה תהיה למחרת אותה הצגה. ואז אני עניתי אינסטינקטיבית משהו שנשמע מתנסה ברמות בלתי סבירות. אמרתי, תראה, כי הידיעה שתהיה בעיתון מחר הוא לא שהייתה הצגה, אלא שאני הייתי בהצגה. זאת אומרת, זה הסיפור. עכשיו, זה באמת כאילו, על היהירות הזאת הורגים, ובצדק. אבל באיזשהו מקום זה נכון. ובמובן הזה, ביקורת התיאטרון, וזה תמיד אמרתי, והבנתי די מהר, היא חריג בנוף העיתונות. יש חלק בעיתון שצריך להביא את הידיעות, את העובדות. העובדות כהווייתן, במידה שיש דבר כזה, בימינו אצל טראמפ אין דבר כזה, אבל נניח שיש. לעומת זאת, יש חלק אחר בעיתון שהוא מיועד לדעות, ואסור לערבב. ביקורת התיאטרון הקצרה, שמובד בעמודי החדשות, שזה המקום של הידיעות, שבו לא אמורה להיות דעה, היא בדיוק ההפך. כי היא לא רק דעה, אלא גם דעה של אדם יחיד. לזה שייך איזשהו עניין שקודמי בתפקיד, חיים גמזו, אבל גם אחרים, נהג לכתוב ביקורת בגוף ראשון רבים. ראינו, אמרנו, אנחנו חושבים ש... ואילו אני שייך לדור שכתב בגוף ראשון יחיד ושמי חתום, אז בסופו של דבר כן, אני טוען לאיזושהי ידיעה מקצועית, אבל בסופו של דבר זוהי דעתי.
זו דעתך וזאת ההצגה שלך.
כן, זאת אומרת, במידה שזאת דעתי, אז לפחות שאני אביע אותה בצורה שאנשים יגידו, וואו, אני לא מסכים, אבל הוא אמר את זה יפה, או מעניין, או גורם למחשבה.
מצד שני, אתה מעיד שזו דרך חיים. אז מה זה אומר?
דרך חיים, במובן הזה, שאני כותב ביקורת באופן רציף מאז שהייתי בן 19. אני לא יודע לעשות שום דבר אחר, אבל אני מעולם לא ראיתי את זה כעבודה או כמשימה. החיים שלי הם, אני הולך להצגה, ואחרי זה אני כותב את דעתי עליה. ותיאטרון זה הרי חוויה קבוצתית עם קהל. ואחרי שאתה הולך ורואה את ההצגה, אתה בינך לעצמך, אין לך אפילו עם מי, להשוות את הדברים שלך, אתה צריך לנסח את הדברים, אין לך הרבה זמן, ואחר כך אתה הולך, ובעצם פה נסגר הקשר שלך להצגה. ואת זה גיליתי אגב, כשהפסקתי להיות מבקר תיאטרון, אם כי תמיד ידעתי, האמת היא שזה לא החלק הכי מעניין של התיאטרון. התיאטרון, יוצרים, חושב שבצדק, חושבים שהדבר החשוב הוא שמה שהם יוצרים וכשהם יוצאים לבמה. וזה נכון, זאת היצירה. אבל החיים של היצירה, מתחילים ברגע שהיא עצמה נגמרת. אתה הולך להצגה עם קבוצת אנשים שאתה אוהב לבלות איתם ולדבר איתם, אחרי זה זה נגמר, ואתם הולכים בניחות על איזשהו מקום, יושבים ומדברים על זה. עכשיו, הדיבור שלי כל חיי היה המונולוג. זאת אומרת, אני מדבר עם עצמי, וזה יופי, נהדר, בניתי מזה קריירה, אני יודע, אבל זה לא הכי מעניין. הכי מעניין זה להגיד משהו, ומישהו אומר לך, אתה יודע מה, לא חשבתי על זה, אבל האם שמת לב שזה, הדבר הזה שהוא עשה על הבמה, מה אתה חושב, כאילו, להתחיל לשאול את עצמך שאלות, והאמת היא שלפעמים להגיד, אתה יודע מה, לא חשבתי על זה ככה, עכשיו אתה אומר על זה, זה באמת נורא מעניין, אפשר באמת לראות את זה ככה. פה מתרחשת התרבות, פה מתרחשים החיים של התיאטרון, שלא של האנשים ש... עוסקים בעשייה.
אבל אני מדברת על החיים שלך. כשאתה אומר שזו דרך חיים, אתה מתכוון לזה שאתה רואה את כל ההצגות, אתה רואה 3 פעמים בשבוע ההצגה, כלומר, אתה מבלה הרבה משעותיך בתיאטרון.
תראי, בסופו של דבר, אני הייתי, איך לומר את זה? אני הייתי צופה מקצועי. זאת אומרת, הלכתי לראות הצגות, לשקף את מה שקורה, וגם איזשהו מקום למפות לעצמי וגם לקהל, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, יש דברים שקיימים, להפנות תשומת לב, אבל בעיקר לדווח על מה ראיתי ומה אני חושב שזה אומר על אותם המונים, על אותה הצגה, על אותו תיאטרון, על אותו קהל, על אותה אווירה. יש הצגה של חנוך לוין, מלאכת החיים, מחזה שלו, שהוא מעולם לא ביים. את הגרסה הראשונה ביים מיקי גורביץ' בתיאטרון הבימה עם ניסים אזיקרי וליה קניג ושימון לברי. עכשיו, זו הצגה על התפוררות הנישואים, על זקנה לחיים, על מלאכת החיים, כמו שחנוך לוין אומר. כשראיתי אותה לראשונה, זה היה משתי שבשנות ה-80, הייתי בן 35, ואיכשהו ישבתי ודי צחקתי, כי חנוך לוין זה חלק מהעניין שלו, זה קומדיה. עברו 20 שנה, וההצגה הועלתה בתיאטרון בית לסין, בבימויו של עודד קוטלר, זה היו טיקי דיין ויוסי בנאי, אבל עכשיו הייתי בין בסביבות 50. מסביבי ישב קהל צעיר יותר וצחק, ואני ישבתי שם ואני אמרתי, חבר'ה, אתם לא מבינים שזה לא רק מצחיק, זאת אומרת, אני מסתכל עליכם, אתם עוד צוחקים, אבל...
זה מה שחנוך לוין אמר, צוחק מי שאינו בוכה.
כן, לא, והעניין הוא, עכשיו, כשמבקר תיאטרון בהצגה השנייה, האם אני צריך לכתוב על איכות ההצגה, או האם צריך לומר על עצמי בשתי ההצגות האלה, וההסתכלות על הקהל, ולהעיד גם על איך אני רואה את הקהל בזמן ההצגה. אני מאמין שכן, זאת אומרת, הבנתי, אינסטינקטיבית, אמרתי, כן, זה חלק מהחוויה. חלק מהחוויה היא לא רק ההצגה כפי שיהיה, אלא ההצגה כפי שהיינו בה באותו ערב, וגם לאורך השנים. ובזה גם אתה, זאת אומרת, גם מבקר הוא חלק מהסיפור, וגם הקהל שנמצא הוא חלק מהסיפור, וגם האווירה היא חלק מהסיפור. ולכן באיזשהו מובן אתה אומר, למה המבקר עושה את עצמו למרכז העניין? מה לעשות? הוא העד, זה הזווית שלו, והזווית שלו היא גם מה שהוא.
אז למעלה משנה אתה כבר לא מחויב לכרוך צפייה בהצגה עם כתיבת ביקורת, ואני קצת מכירה את התחושה, נדמה לי, אחרי 23 שנים שהרגשתי וערכתי תוכניות ספרות בכל ישראל, שזה מחייב קריאה מעמיקה של ספר אחרי ספר, ופתאום אפשר לקרוא בלי עיפרון, או אפשר לנוח קצת מקריאה בכלל, אבל בעיקר קריאה בלי חובה או ייעוד בצידה, סתם לקרוא בשביל הכיף. זה שחרור עצום, אז כשאתה הולך עכשיו לתיאטרון, אגב, אתה עדיין הולך באותה תדירות?
אני משתדל ללכת באותה תדירות, זה גם פונקציה של היחס של התיאטרון למי שכבר לא ממלאים תפקיד רשמי, זאת אומרת, התיאטרונים כיום כבר לא ממש צריכים אותי.
אבל אתה מרגיש משוחרר יותר? הצפייה השתנתה לגביך?
קודם כל, אני לא מחויב שתהיה לי על כל הצגה דעה. יש המון הצגות ש... בעצם אין מה להגיד עליהם, אז לכתוב ביקורת כמו, חבר'ה, אין לי מה לומר על הדבר הזה, זה אי אפשר, אז אתה צריך למצוא דעה גם אם אין לך. אז עכשיו, קודם כל, אני פטור מהעניין הזה, אני יכול לצאת מההצגה ולהגיד, אתם יודעים מה? לא יודע. או, אתם יודעים מה? אין לי מה להגיד על זה. אז כן, אתה פחות לחוץ, זאת אומרת, אתה יכול, כמו שאומרים, להשעות את דעתך ולחשוב על זה עוד קצת.
אתה חושב שאתה אולי מבחין בדברים שלא הבחנת בהם בעבר, כי היית נתון אולי לחיפוש או להתייחסות לאלמנטים מסוימים על חשבון אחרים, או שההפך, ששימת הלב לפרטי פרטים כהתה?
הניסיון שלי עד כמה, או אם אני רוצה להתהדר במשהו, זה שיש לי עין טובה לפרטים שנמצאים על הבמה.
גם עכשיו כשאתה משוחרר מהחובה?
כן, להפך, עכשיו אפילו יותר, מפני שאני יכול היום להתאפס לדבר שולי שמוצא חן בעיניי, בעוד שפעם הייתי אומר, אוקיי, זה מעניין, אבל זה לא ישרת אותי לציור התמונה הכללית. פה אני יכול, תראה, פתאום להגיד באיזושהי הצגה, השחקן או השחקנית הזאת כל כך מרתקים אותי, שתעזוב, אני עכשיו עוקב אחרי מה שהוא, היא עושים, וזה מה שמעניין אותי. ואני לא צריך רק להגיד מה המכלול.
נשמע לא, לי די כיף.
כן, וגם, בואי, היום אני יכול להנות מכל מה שאגרתי במשך הזמן, וגם מהניסיון. אני אפילו, במובן מסוים, אני חושב שאני היום צופה יותר טוב משהייתי, כי, לא יודע, זה הרושם שלי, אבל שוב, זה צריך להיבחן. אבל...
זה חסר לך, אגב,
הכתיבה? לא, ממש לא. כשההצגה מעניינת, מה שחסר לי זה הדיבור אחרי.
אז נהנית לשחק את התפקיד אתה כותב, אבל בעצם זה אותו התפקיד, תפקיד יחיד לאורך שנים, אולי אפילו תפקיד הנבל, שבתיאטרון שייך לתפקידים הנחשקים דווקא, אבל התגלגלת לתפקיד הזה במקרה. בעצם למדת משחק באוניברסיטה, ואני מניחה שלא כי חלמת להיות מבקר תיאטרון.
לא, השחקנים אומרים, יש המון אנשים שרוצים להיות שחקנים ובמאים, אבל אף אחד לא חלם להיות מבקר תיאטרון. לא יודע, לא יכול לדבר בשם אף אחד. אני לא חשבתי על זה. עכשיו, לא למדתי משחק, למדתי תיאטרון. והכוונה הייתה, וזה היה איזשהו ניסיון, אפילו מהתיכון, של לעשות בעניין הזה שעושה הצגות, ובמובן הזה זה לעשות הכל. זאת אומרת, במקרה הזה, אתה גם פועל במה, ואתה גם המעצב, ואתה גם המתרגם, ואתה גם הסבל, וכן, ובזמן, צריך שחקן, בסדר, אני אהיה גם שחקן. לא שאימעטתי בכישרונותיי המשחקיים, אבל גם לא בני, זה מה שהיה. עכשיו, הגעתי לזה מפני שבמקרה, בנסיעה באוטובוס, מנחם ברינקר, אחרי סמינר שלו, הוא מונה לאורך מסע של המרחב, הוא חיפש מבקר תיאטרון, ואמרתי, אז אולי אני אנסה. חודשיים או שלושה אחרי שניסיתי וזה, מנחם ברינקר הלך משם, בא יצחק בצלאל שנפטר לפני שבועיים, אני חושב, ולא הגשתי את הביקורת הראשונה על מלכת אמבטיה, והוא סרב לפרסם אותה, וכתבתי ביקורת פחות מתלהבת, אבל שוב, זה מה שאני זוכר, כי לא שמרתי את הטופס, העותק של הביקורת של לא הודפס. אז ישנה הביקורת המודפסת, שהיא נאמר יותר מאוזנת, מאוד בעד, לדעתי הביקורת החיובית היחידה שהופיעה על מלכת אמבטיה, אבל גם מסתייגת וזהירה.
לא, זה מעניין שגם הורידו את ההצגה וגם לא רצו לפרסם את הביקורת.
לא, כאילו רוח הדברים אז הייתה שהעיתונות הייתה נגד ההצגה. כן. ואנחנו היינו דור צעיר, מה? אני הייתי בן 20 כשזה קרה, והביקורת פורסמה שלי, אין לי טענות. ואחר כך קרו דברים, זאת אומרת, כבר בזמן הלימודים כתבתי, אחר כך באתי לגלי צהל, לא כמבקר תיאטרון, אבל אז תום לוי, היום פרופסור תום לוי, אז דוקטור תום לוי, שהיה מרצה שלי בתיאטרון, סיפר שבארצות הברית עושים ביקורת ברדיו אחרי ההצגה. אני הצעתי את זה ליצחק לבני, כי זה נראה לי רעיון טוב, זה נהיה. אחרי זה היה פניות דבר, והארץ... עכשיו, זה אפשר לי לעסוק בעניין שאני רוצה, כלומר, לראות תיאטרון, והייתה איזה בעיה, אתה גם צריך לכתוב על זה, שזה היה הדבר מבחינתי הפחות חשוב. ואז פתאום הבנתי שאנשים שאיתם למדתי ועסקתי תיאטרון, וחשבתי שאני אעשה תיאטרון, הם עדיין חלקם חברים שלי, אבל זה כבר אחרת. אני כבר כאילו מתחיל להתרחק, ואתה לא יכול להיות בשני המקומות האלה, ובית ועונה אחת. יכולתי גם להגיד, לא, אני רוצה לעשות תיאטרון. לא עשיתי את זה, אז כנראה שהבנתי מה עדיף שעשה.
אז התגלגלת לזה במקרה, אבל כשהייתה לך הזדמנות לשחק על הבמה מול קהל, טקסטים של חנוך לוין, שאנחנו מזכירים אותו, ועוד נחזור אליו, שאתה כבר מבקר מוכר, לא היססת, לא חששת, אפילו כשהיית צריך לגלם זונה, מלי רוקח שיוצא מהשירותים.
לא, אבל הסיפור הזה בדיוק שייך לזמנים. אני למדתי בחוג לתיאטרון ובחוג לתורת הספרות. החוג לתורת הספרות היה אז מנחם פרי, והחברה שלו, וסימן קריאה, וחנוך לוין כתב שם. והוא כתב אופרת, זה באמת היה מאוד משעשע. אחת מהם, זה בעצם הבסיס הראשון למה שנהיה אחר כך סוחרי גומי. כי העלילה בהצגה היא שיש רוקחת, שזה הייתה זריר החריפאי גם באירוע הזה, ויש לקוח שבא לקנות אמצעי מניעה. מנחם פרי שר את זה כטנור, ויש גם הרוקח שיושב בשירותים וכולי, כי הוא רוצה לדבר עם הרוקח, לא נעים לו לבקש את האמצעי מניעה מהרוקחת, בלה בלה, אז אני הייתי הרוקח שיצא עם מכנסיים משולשלות. והדבר השני היה הבלדה על סימן טוב וסימן קריאה, ששם מנחם פרי, שיש לו כל טנור אופראי, ואלכס קגן כתב לו אופרה, על הבלדה בסימן קריאה, מנחם ששמו סימן טוב, בא לזונה, ואני הייתי הזונה בעניין הזה, והוא, אין לו כסף, אז הוא מציע לה לשלם בחוברת סימן קריאה, אז הזונה לוקחת את החוברת, ופותחת ואומרת שכאילו את כל הסופרים בסימן קריאה, אני כאילו הם כולם קראו אצלי את הסדינים. אז אני הייתי חלק מהחבורה הספרותית הזאת, וזה היה לכולם מאוד משעשע. אגב, כזונה, אני הייתי גם לבוש בסמלה, והיה לי זקן יותר ארוך ושחור ותסרוקת אפרו, וגם זה היה במועדון התיאטרון, והייתה שם תקרה נמוכה, והיה אפשר להתעלות על התקרה, וכשמנחם שר את השיר, כי רוב הטקסט היה שלו, לא היה טנור, לא לי, אז אני נתליתי למעלה עם הידיים, ותפסתי עם הרגליים את מנחם, והוא המשיך לשיר. היו דברים פרועים לחלוטין.
אבל מאוד נהנית מזה.
כן, כן, כן. אבל אגב, לאט לאט, כאילו אחר כך, היו אותי עוד מוזמן לאחרי הבכורות של חנוך לוין, ובדרך כלל הייתי בעד ההצגה, ואני זוכר שהגעתי לאיזושהי אחרי בכורה על הבמה של הקאמרי, למרות שכתבתי טובות, הרגשתי בבירור שזה לא המקום שלי. זאת אומרת, שאני כבר נדחף. אגב, לא כולם. היו שחקנים ואנשי תיאטרון שהבינו, נכון, שאנחנו חלקים, אבל אנחנו עוסקים באותו עניין, וזה מה שמעניין אותנו. והיו שחקנים ושחקניות, עם אימותים די משעשיים עם טיקי דיין, שבנוסח נסעתי כעיתונאי פעם יחד עם התיאטרון הקאמרי, לא כמבקר, ככתב לענייני תרבות, מתישהו בשנות ה-80, באחד המסעות שלו באירופה, אני חושב שהיא מרוצה עם מזוודות לננסי, ואחר כך ישבנו כולנו ביחד, אז היא עשתה את זה שהיא לא יושבת ליד השולחן עם המבקר. טוב, עברנו את העניין.
כן, אז זהו, שגם קיבלת תגובות קצת יותר קשות מלא לשבת לידך בשולחן, נכון? ספגת יריקה בפניך משחקן באקו, שהיום אגב הוא כבר לא שחקן, אלא מבקר תיאטרון.
כן.
אתה רואה, הוא עבר לצד הזה.
הוא הבין שיש מקום יותר בטוח מאשר כן. שחקנים, כן.
הוא תקיפה ממש מהשחקן יוסי פולק באמצע הצגה באבימה.
כן.
נשמע דרמטי, מבקר לא, זה מקצוע מסוכן.
תראי, הנסיבות של התקיפה הזאת, זה באמת היה דבר מיוחד, כי הצגה הייתה באבי מרטף, רובינזון קרוזו, יוסי פולק וצבי פיזלון, משחקים את רובינזון ואת ששת, והיא הייתה הצגה מאולתרת. ומשום מה, הם דיברו באיזה אנגלית שבורה, כי פליטים וכו', בינלאומי או משהו כזה. ואני התיישבתי שם כמבקר, הייתי לבד, ולידי ישבה אשתו של מי שהיה אז המנהל האומנותי של הבימה, עומר ניצן, שאותו אני מכיר מהתיכון, ורינה, אשתו, הייתה בת מחזור שלי בתיכון, אז אנחנו יושבים בידידות, ויוסי פולק, כיוון שהוא אילתר, אז התחילו אומר, "And here sits critic, and here sits wife of the director of national theater, and I ask you, sir, where is your wife?" לא חייב לענות על זה, בסדר. ואז לאט לאט הוא כאילו עולה, שורה שלישית, מזיז את רינה, אומר על זה, מתיישב לידי, ומה שהוא אומר, and I ask you, sir, what do you think about play? עכשיו, גלית, כן? אז אני אומר, do you really want to know? עכשיו, אני חייב להדגיש, זה סיפור שאני מספר אותו כפי שאני זוכר אותו, אני לא בטוח שזה ב-100% נכון, ככה אני זוכר את זה. אז אמרתי לו, do you really want to know? ואז הוא אמר, yes, yes, if good, yes. למה אני מצטט את זה? כי אני יכול לומר, הוא הזהיר אותי. הוא אמר, אני רוצה לשמוע עם הדעה טובה. עכשיו, מה אני יכול לעשות? הצגה לא, כאילו זה היה ברור שהם אנשים עם יכולות, שניהם, גם פיזון וגם פולק, וגם עם פולק, זמן קצר לפני זה, שיחקנו סצנה בסרט, שביים יהוד לבנון על גלי צהל, זאת אומרת, כאילו הייתה איזה הכרות. ואז אני אמרתי, I think you and your friend are very talented actors, but the show stinks. Okay. עכשיו פה, מה שאני זוכר, זה שיוסי פולק תפס אותי בידיו, והתחיל לטלטל אותי, כשאפו מול אפי, והוא צועק עליי בקול גדול, אני זוכר שהוא צעק דברים בעברית, יש הטוענים שהוא צעק דברים באנגלית. זה חשוב להבין את העניין הזה, כי הוא טוען שהוא היה בשליטה והוא ידע מה הוא עושה, ואני שהייתי בזרועותיו, ההרגשה שלי הייתה שהוא איבד את זה וזה. עכשיו, מה שיכולתי לעשות זה איך לקום וזה, אבל אם הייתי קם, שנינו היינו פשוט נופלים. אז נשארתי והתלטלתי עד שיצא ממנו
האגרסיה,
או לפחות כך הרגשתי, הוא עזב אותי וחזר לבמה, וההצגה נמשכה, נסעתי לעיתון הארץ, כתבתי ביקורת, תיארתי את העניין כלשונו, ואמרתי שכדי להעריך את ההצגה, אני בעצם צריך לראות אותה פעם נוספת, אבל חוששני שצפייה נוספת עלולה להזיק לבריאותי. ומאוד הייתי משושה, ואז נסעתי להיפגש עם חברים, כאילו לדסקס את העניין הזה, כולם היו די המומים, דברים כאלה לא קורים, אז עוד לא היו טלפונים ניידים וכולי, אשתי הייתה בבית, היה טלפון בבית, מישהו, אגב, אבנר שלו, היום יושב ראש יד ושם, אז ראש מנהל התרבות, צלצל אליי הביתה, אשתי הרימה את הטלפון, הוא אמר, מיכאל, בסדר? אז אשתי אמרה, מה, הוא לא בבית, מה, קרה משהו? הוא אמר, לא, 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 שום דבר, סליחה, טעיתי, סגר. אני עם חברים באיזשהו מקום בתל אביב מדסקסים את זה, כעבור שעה חוזר הביתה, מוצא את אשתי בפניקה מה קורה. אחר כך, כאילו, הסיפור נרגע, היה ויכוח, האם יוסי ידע מה הוא עושה, אם יוסי לא ידע מה הוא עושה,
נרגע. אבל השאלה, אם מאז חשת יותר מאוים, אם באמת...
פיזית לא הרגשתי מאוים, אבל העובדה היא, שבראשית שנות ה-90 הייתה פנייה מאורגנת של מנהלי תיאטרונים לעיתון הארץ, שדרשה להעביר אותי מתפקידי, היה תלונה לוועדת האתיקה, לא רק אליי, אלא גם על שוש אביגל ושוש וייץ, וגם מירי פז, היינו ארבעה שרשמנו, אבל הן נוקו ואני הייתי זה, ואני חייב לומר לזכותו של חנוך שהוא עמד מאחוריי, ואני לא הרגשתי שום דבר, אבל בואי, נעים זה לא היה.
נעים זה לא היה, ובכלל, תשמע, השם הזה שלך, הנדל זלץ, היה שנים רבות אימת התיאטרון.
כי,
למה?
קודם כל, כי ככה התיאטרון רצה. התיאטרון צריך נבל, את אמרת בעצם שיש נבל בהצגה הזאת.
שזה תפקיד נחשק.
כן, כן. אגב, זה תפקיד נחשק, כי קודם כל הוא גורם משמעותי, וגם בנבלים האלה יש איזשהו קסם, כי גם כשהוא רע, אז אתה, כיוון שאתה יודע שהוא רע, אתה יכול להרשות לו מידה של קסם, כי הוא ממילא נפסל על העניין הרע. אבל לא תמיד אהבתי את מה שאנשים עשו, ואנשים שעשו את זה רובם הגדול באמונה שלמה, גם אם לא במיומנות הנדרשת, והם נפגעו כי הם חשבו שמה שאני אומר על יצירתם זה על אישיותם, ובמקרה של שחקנים הבלבול הזה הוא לגמרי מובן, אני הבנתי אותו הרבה פחות מהם, אבל תראי, היו גם שחקנים ששמעו ממני ביקורות רעות, ושמרנו על יחסים קורקטיים או טובים.
אבל אולי זה כי קטלת יותר, באופן חריף, פוגע. יש אנשים שטוענים שביקורת שלך ערערה אותם, הפכה את חייהם. גם על שמות שכמעט אין להרער עליהם בעולם התיאטרון, כתבת באופן נוקב, שרלטן בעל כורחו על ניסי מלוני, על אחת ההצגות שלו כתבת שהמלך עירום, פרפרזה אולי על אכזר מכל מלך, כשאתה ממלא תפקיד האכזר, ואפילו על לוין שעליו כתבת בספריך חנוך לוין על פי דרכו, אתה שבעקבות ההצגה הזונה הגדולה מבבל, פנית למנהל הקאמרי אז אורי אופר, וקבלת בפניו, זה מעשה די חריג, אבל גם צפית בהצגה שוב, ושינית את דעתך, שזה מעשה שפחות היינו מצפים ממבקר, להודות בטעות או לכתוב הסתייגות מן הביקורת של עצמו.
תראה, בעניין החריפות, אמרו לי, כתבת על אלוני שרלטן, אמרתי, לא. כתבתי שבגלל התנאים הוא בעל כורחו הופך להיות שרלטן, בגלל, ואני יכול להסביר את זה מכאן עד להודעה החדשה, לא יעזור לי. ומה אני יכול לעשות? אני, אם זה יהיה עוד קלון על כתיבתי, שכך כתבתי על ניסים אלוני. מה שקרה בזונה הגדולה מבבל, שהייתה הצגה קשה. אני בספק אם היום היה תיאטרון שהיה מעיז להציג אותה, אבל אז הציג אותה. הדבר הכי קשה לי היה, יש שם סצנה שאגב לקוחה מהטרגדיה היוונית של אב שתומרן לאכול את בשר בנו, ולהפריש את הבשר, ואחר כך הוא הולך עם סיר הלילה שבו ישנו הפרש ומדבר. זאת הייתה סצנה קשה כמו רוב הסצנות שמדברות על הפרשות, מה שנקרא מספר 2, ולא...
שאצל
מספר...
חנוך יש בשפע.
כן, זה חלק מה, כן. נאמר, פואטיקה שלו, כן. וזה באמת היה קשה. בחזרה גנרלית, יוסי ידין, שהיה מאושיות התיאטרון הקאמרי, צעק נגד ההצגה, וגם התיאטרון...
אני הייתי בהצגה שהקהל זרק לעבר הבמה, כן.
מאוד יכול להיות, כן. לא, לא, לא זה. אבל כשהייתה הצגה, כתבתי את הביקורת שלי, ואז חשבתי שמנהל תיאטרון, מסוגל לדבר עם האומן ולהגיד לו, שמה, זה כן, זה לא. אז אחרי הצגה, לא שקבלתי, ביקשתי לפגש עם אורי אופר, כדי להבין איך הוא, יש תיאטרון מנוסה כבר, איך הוא לא התערב, לא חשב, לא ציפה, לשאול מה התהליך. ואז הבנתי מאורי דבר מאוד חשוב, שיש גבול למה שמנהל אומנותי יכול לעשות. זאת אומרת, ברגע שהוא נתן לאומן את האפשרות לעבוד, תפקידו לאפשר לאומן לעבוד, כמו שאורי הבין, והוא יכול לדבר, אבל הוא לא יכול לשכנע. ואז אורי סיפר שהסיפור היה עם חנוך, שהוא העלה את הסתייגויותיו, וחנוך אמר, בוא ננסה את זה עם קהל, ונראה, ואחר כך. עכשיו, כנראה, אחר כך כן נעשו איזשהם שינויים קטנים, ואותי עניין לראות מה יקרה, והלכתי להצגה עוד פעם. עכשיו, פה, שוב, במבט לאחור, לא יכול להעיד בדיוק אם היו שינויים, מאוד יכול להיות שבצפייה השנייה, אני כבר הייתי מוכן. כבר ציפיתי לזה, ולכן הייתי המון פחות, וקיבלתי את זה יותר. אז כשאני אומר, שיניתי את דעתי, כתבתי התרשמות מההצגה השנייה.
אבל הקהל אין לו את הפריבילגיה הזו, לא הולך לראות את זה פעמיים, ואז הוא מוכן. בסדר, הוא רואה אבל... את זה עם ההלם של הפעם
הראשונה. נכון, השנה. אבל במובן זה, חשבתי שחובתי המקצועית, התמכרותי האומנותית לחנוך לוין, כיוצר גדול ש... חשבתי שהוא אז, חייבה שאני אדווח על זה, ואני חייב לומר, זכות העיתון שבו עבדתי, ולא לכל המבקרים הייתה החירות הזאת, נתנו לי לכתוב דעה קצרה, ואם חשבתי שצריך לכתוב דעה מנומקת, לכתוב דעה מנומקת, וזה לא היה נתפס יוצא דופן, אלא כדבר שבהחלט עושים.
יש לך בכלל ביקורת על דברי הביקורת שלך?
אני מאוד מקווה. תראי, כתבתי בין 3,000 ל-4,000 ביקורות, 3,500 נניח. קודם כל, זה הייתי אני, עם הידע שלי, עם הטעם שלי, עם יכולת הריכוז שלי ביום נתון. האם טעיתי? בוודאי. אין ספק. והאם אני הבנתי דברים אחר כך אחרת? כן, קרה. אני רוצה לחשוב שאם שניתי את דעתי לטובה, אז היה חשוב לי לתת לזה ביטוי. אגב, אם חשבתי על הצגה רעות, ואחר כך היו לי הסברים למה זה עוד יותר גרוע, לפעמים ויתרתי על זה. בואו, מספיק פעם אחת, לא צריך תורה. עכשיו, אם טעיתי, ובוודאי טעיתי בערכות, או לא הבנתי, או לא הרחתי נכון, אז אני מצטער, בסיכום זה צריך להיזקף לחובתי. לכן אני אומר, שואלים אותי, אתה מתחרט על הביקורת ההיא, על ניסים אלוני? לא, אני לא מתחרט, כי הביקורת הזאת הביעה אז את מה שאני חשבתי והרגשתי אז.
אבל אתה מדבר על הדעה, על התוכן, או אתה מדבר על הסגנון, או על עצם זה שזה אולי פגע במישהו?
תראי, לפחות מבקר, או אני, בניסיוני, אף פעם לא התכוונתי לפגוע במישהו. זאת אומרת, אם פגעתי במישהו באיזשהו ניסוח, אז אני מצטער, לפעמים אני יכול להסביר אותו, כמו בעניין הזה ששרתן בעל כרוכו, שזה כאילו העניין. היו גם דברים אחרים, תיאת מה, יכולתי להתבטא בצורה אחרת, אבל היו שחקנים, ליה קניג פעם התלוננה באיזה תוכנית טלוויזיה, דווקא די בהתחלה, על איזה הצגה שכתבתי שהשולחן על הבמה יותר משכנע מהשחקנים. אז ליה קניג הופיעה בזה ואמרה, נו בסדר, אז הוא כתב שהשולחן משכנע יותר ממני, מה אני יכולה לעשות? עכשיו, היא צודקת, וגם אני כשכתבתי חשבתי שזה ניסוח שמביע טוב את מה שאני רוצה. אולי אפשר היה להתנסח ביתר חן.
אז בואו ננסה להבין את תפקיד המבקר, את הקושי שלו, את הדילמות, את האילוצים, ונזכיר למאזינים שהיום במאחורי הקלעים על ביקורת תיאטרון, באולפן כאן תרבות, מבקר התיאטרון הוותיק, מיכאל אנדלזלץ, אני רותי קרן. אז קודם כל ברמה הקונקרטית, מדובר אמרת על תגובה מיידית לחוויה האומנותית שצריכה להיות מנוסחת היטב ובקצרה, בין אם לשידור ברדיו בחצות כשעה לאחר ההצגה, או בין אם להופיע בעמודי החדשות למחרת, אז אלו מיומנויות ותכונות נדרשות ממך.
קודם כל יכולת לראות. זאת אומרת לראות ולהבין מה שאתה רואה. הבמה זה שפה. זאת אומרת, אתה במשך הזמן לומד את השפה, לומד את קיצורי הדרך, ולא רק זה, אלא ללמוד לתאר את זה בצורה שבה תהיה מובנת גם לאנשים שעשו את ההצגה, וגם לאנשים שלא ראו את ההצגה, וגם לאנשים שראו את ההצגה, צריך גם לתאר מה היה, או לתת את ההקשר. דברים שדורשים עיסוק שכלתני, מחושב, מתוכנן, אבל יש גם הרגש שמתעורר, כי כל העסק הזה לא היה קורה אם לא התעוררו רגשות שלך כצופה. ואתה צריך למצוא את הדרך לבטא את זה נכון. נכון, זה מיומנות, ובמשך הזמן אתה מפתח את זה, עד כדי כך שיש הצגות שאתה יוצא מהם, אבל אין לי יותר מ-250 מילים להגיד על זה. בשום מקום זה מעבד, כי אתה לומד את העניין של האריזה ההרמטית הזאת, שזה גם לפעמים נועל.
אבל גם אתה צריך להבין, להכיר מחזות, להכיר נכון, את ההקשר שלהם.
נכון, מצד שני אתה צריך להיות לפעמים לא נעול בזה. אין אדם שאין לו דעות קדומות. זאת אומרת, אנשים שטוענים שאין להם דעות קדומות, אני לא מצטער, לא מאמין. אני בא להצגה, ראיתי את השחקנים האלה קודם, אני מכיר את המחזה, קראתי את המחזה, אבל צריך ללמוד להפריד בין מה שאתה רואה לבין מה שאתה מצפה לראות, או מה שאתה יודע שאתה אמור לראות. כי בסופו של דבר, וזה גם הבנתי יותר מאוחר, כל הצגת תיאטרון, אנחנו מדברים על מחזות, היא אילתור על המחזה. האירוע הזה הוא המפגש של היוצרים האלה עם הטקסט הזה, עם הקהל, וצריך לשפוט אותו כמו שהוא היה, ולהגיד, החוויה עצמה מספקת? כן. מעוותת את המחזה? נכון. העיוות הזה ראוי כי הוא מעניין? או שכן, או שלא. עכשיו, אם החוויה לא מספיק חזקה, אז אתה הולך למשווה ואומר, זה יבט את המחזה. אבל אם החוויה מספיק חזקה, שיבט את המחזה. המחזה נשאר.
מה עם חמלה או סלחנות? הם ברשימה?
אני מאוד בעד חמלה, אבל קודם כל אנחנו לא מדברים על דיני נפשות. אנחנו מדברים על התרחשות אומנותית באותו רגע שנעשתה ברגשות אמיתיים ובהתמסרות, אבל היא איננה עובדה. היא העמדת פנים לתקופה מסוימת. זה קרה, זה נגמר. זאת אומרת, אני מתייחס למה שהיה באותו אירוע. לי לא הייתה בעיה לדבר עם השחקנים, אחרי שראיתי אותם בהצגה, וכתבתי לא טוב על התפקיד שלהם, כי הבעיה שלי הייתה עם התפקיד. השחקן, אני מאוד אוהב אותו. כאדם, כמבצע, אני חשבתי שאפשר לעשות את ההפרדה הזאת. הם טענו בצדק שאי אפשר, ואני יכול להבין אותה.
לא, כי במאמר הפרידה שלך הודית שכשאתה כותב מהר ובלהט, אתה לא ממש חושב על הרגשות שלהם, של נכון. השחקנים. ואולי צריך.
פעם חשבתי פחות, ככל שהתבגרתי, ניסיתי לבדוק את עצמי. כשהייתי צעיר, או כשכתבתי מתוך זה, אז כן, כתבתי בלהט, ובוודאי שהייתי פחות זהיר. עם הזמן, אתה נהיה יותר זהיר. ואז באים עליך בטענות, למה אתה כל כך זהיר, ולמה אתה לא... אגב, יש איזו ציפייה, לא מבין למה שהמבקר יהיה נגד התיאטרון. לא, המבקר הוא בעד תיאטרון. הוא נגד הצגות מסוימות שלא מתאימות לתפיסתו את איכות התיאטרון, כפי שהיא צריכה להיות.
אתה חושב שהאילוץ הזה לכתוב קצר וברור וקומוניקטיבי ואטרקטיבי משפיע על הסגנון?
ככל שאתה מקצר, אז אתה נוטה להיות יותר חד משמעי וחריף, ודאי שזה משפיע, אז אתה במשך הזמן לומד להיזהר. האם בגיל יותר מאוחר, סמוך לפרישתי, הייתי מבקר יותר טוב מאשר הייתי בהתחלה? לדעתי כן. היו כאלה שטענו שהכל מוצא חן בעיניי, והפסקתי לגמרי לכתוב ביקורות שליליות, ומאוד יכול להיות שזה נכון.
אתה בעצם ירשת את תפקידו של חיים גמזו, הזכרת אותו, שנודע בביקורותיו הקטלניות, במפורסמת שבהם שהפכה למיתוס, הוא כתב על ההצגה, סמי ימות בשש, מצידי הוא יכול היה למות כבר בחמש. אז זה קורה כשבאמת ההצגה מתחת לכל ביקורת, ואין מה לומר, יצאו לך משפטים כאלה?
כזה קצר מעולם לא היה. אגב, בהצגה הזאת, סמי ימות בשש, גם יוצריה ידעו שההצגה רעה. זאת אומרת, יצא לי לדבר עם יוסי בנאי וסיפר שניסים אלוני, לפני שהם יצאו להצגה, אמר יוסי צריך לקפוץ למים גם אם הם אחורים. הם ידעו שיש להם הצגה רעה. עכשיו, פה זה מרשים, זה נכנס להיסטוריה, זה לא חוכמה גדולה. להיות שנון על עניין של כותרת, זה אומנות קטנה, מהנה מאוד, זאת אומרת, זה כיף לשחק על משחק מילים על הצגה. דבר כזה אפשר לעשות פעם אחת ופעם אחת בלבד. וגם זה כבר עשה את זה. והדבר היחידי שאני יכול, שתהיה מילה אחת שתהיה מורכבת משלוש אותיות, הראשונה תהיה ח', השנייה ר' והשלישית א'. אבל אני לא אעשה את זה, ואף אחד לא ידפיס את זה, הוא בצדק.
אתה התייחסת אבל לנייר הריק שצריך למלא, ושבנך אפילו העיר לך פעם שראו שלא היה לך מה לכתוב. אז מה עושים? זו מצוקה אמיתית? מתי זה קורה?
כשאתה מבקר ואתה עובד בעיתון, ואתה אמרת, הודעת למערכת, שאתה תעביר טקסט קצר עד שעה מסוימת, הם שומרים לך את המקום הזה, אז יש לך מחויבות. עכשיו, אתה לא יכול להודיע להם, חבר'ה, לא בא לי לכתוב. כי אז העורך באותם רגעים צריך למצוא משהו אחר לסתום חור. כל העניין הוא שאף פעם אין לי מה לכתוב, אבל so what? לכתוב צריך. זה המחויבות שלי, אני צריך למלא את הנייר. בסופו של דבר, עיתונאי הוא ממלא מקום. יש מקום שהוא צריך למלא.
אבל כשבאמת אין לך מה לכתוב, ואני מניחה שאתה רואה הצגה, והרבה פעמים כן יש לך מה לכתוב, אבל כשזה קורה, אתה מרגיש מצוקה, אתה
צריך אז להסביר. יש ביקורת נורא יפה שאני לא כתבתי, מקס בירבום, שבאמת מבקר גדול אנגלי, הוא החליף את ג'ורג' ברנרד שואו, אז יש את הביקורת שלו, שאומר שהייתה הצגה אחת, שהתקיימה באחד התיאטרונים בסטרנד, ובהפסקה יצאתי לחלץ את רגליי, וטיילתי לי ענה וענה בסטרנד, ואינני יודע להסביר מדוע ואיך מצאתי את עצמי בבית, ולכן לצערי אינני יכול לכתוב שום דבר על ההצגה. זאת דרך נכונה. תראי, לא צריך להיות חכם גדול כדי לכתוב ביקורת ואומר, ראיתי את ההצגה, היא הייתה כך וכך, למנות, לספר את העניין הזה, שזה כבר חצי מהביקורת עשיתי, ומה אני אגיד לכם, אחרי העובדות האלה, אין לי מה לומר עליהם, העובדות האלה צריכות לספק לכם, תרצו, תראו, לא תרצו, לא תראו, זאת אפשרות.
לא מצאת את עצמך ממש יושב מול הנייר, ומתחבט, ומהסס, ותוהה, ו...
בואי נאמר ככה, אם אתה איש מקצוע, אז אתה תוהה, 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 ואתה כותב.
קורה גם ההפך שאתה נסער ונפעם מהצגה נפלאה על כל מרכיביה, וגם כאן המילים יכולות להיות לרועץ, כי אתה צריך להעביר התפעלות גדולה בקצרה.
דווקא בתקופה האחרונה, אחת ההתבטאויות שהעירו עליהם, וזה שכתבתי שאין לי מילים לתאר את משחקה של אפרת בן צור באישה בורחת מבשורה. עצם העובדה שכתבתי, אין לי מספיק מילים לתאר, כאילו אנשים נורא הזדהו עם זה. אז הנה דוגמה של, את יודעת, יכולתי לכתוב נפלא, מפעים וכולי, אבל העובדה שאמרתי שאין לי מספיק מילים, את יודעת, מה שיפה בדברים האלה שלפעמים, יש לך תחושה של איזה תופעה, ושאין לך את המילים לתאר אותה, ואז כשמישהו אחר אומר, אין לי מילים לתאר אותה, פתאום אתה מקבל הכשר לחוסר היכולת שלך למצוא את המילים, וזה התיאור של הדבר עצמו.
כן, ביקורת תיאטרון היא עניין אישי מאוד, כך אתה כותב בספר על חנוך לוין, וממשיך, מכיוון שהזדהיתי כל כך עם יצירתו של לוין, בוודאי בשלבי הראשונים, מצאתי את עצמי מעריך את יצירתו המאוחרת יותר, ובאותה עת מעריך את עצמי כפי שהיא משתקפת מתוכה. פעם אחת, אחת בלבד, הבאתי את ההשערה שאולי כבר אינני חלק מן העולם שיצר לוין, או שהעולם הזה כבר איננו חלק מתוכי. אני זוכר שזה היה עבורי רגע עצוב. אבל גם אחרי הרגע הזה חשבתי שכל מחזה של לוין סחף אותי לכתיבה הטובה ביותר שלי, לפי עניות דעתי כמבקר תיאטרון. אז באיזה אופן אתה מוצא את הקשר בין היצירה של חנוך לוין, או בכלל בין היצירה, לאיכות הכתיבה שלך?
קודם כל, יצא לי איזשהו ניסוח ביחס לכתיבה של חנוך לוין, כי יש אנשים שהיו ידידיו, ואני בפירוש לא הייתי. שלום שלום, אבל חוץ מאיזה רעיון בראשית דרכו, לא דיברנו. אבל בניסוח שיצא לי, זאת אומרת, אני לא הכרתי את חנוך לוין, אבל היצירה שלו הכירה אותי. מצאתי שם משהו שמדבר על ההוויה האנושית שאני מבין, חוסר המשמעות או חוסר הערך או התחושה של היחסיות של הערך האנושי, או בעצם העניין של לוין, מה אני בעצם? מה אני? ויש במחזה שלו, אדם כמוך, בשביל מה? שאלה נפלאה. אז זה מאוד עיצב אותי כאדם, גם את החשיבה שלי, ונפגשתי עם זה מספיק מוקדם. אבל אני מוצא בניסיון שלי שכשהיצירה היא טובה או מעניינת, הכתיבה שלי יותר טובה או מעניינת.
יש לך הסבר למה, איך זה קורה?
כי אני חושב שדברים מלאי השראה משרים על הכותב. נכון שזה אפשר להיות גם כשההצגה רעה, וכשההצגה רעה, כשיש לך טענות אליה, זה פחות מהנה, כי באמת אין שום מענה בלהצביע על בעיות.
אבל זה אומר שאם היצירה גרועה, זה יוביל אותך לכתיבת ביקורת באיכות נמוכה?
אני מקווה שגם כשאני כותב על הצגות רעות ומציין את מגרעותיהן, כשציינתי, זה הכל בלשון עבר, הצלחתי לעשות את זה בצורה קוהרנטית, אפשר לכתוב, תשמעו חבר'ה, זה ביקורת נורא רעה, אבל גם ההצגה לא הייתה מי יודע מה. לא, אין חופש כזה, זה עדיין, החומרים הם חומרים, אבל זה הצגה שלי, אז ההצגה צריכה להיות ברמה שאני מצפה מעצמי. אבל נכון, כשביצירה אתה חושב שיש פחות השראה, אז ממילא יש לך, אתה צריך לייצר יותר השראה, משלך, ולפעמים כשאתה צריך לייצר, אז אתה יש...
משהו כאילו, מעולץ.
יש עודפים של הייצור, אתה רואה את הזיעה, אני לא יודע איך לתאר את זה.
אגב, אתה זוכר את הרגע העצוב הזה שאתה כותב עליו פה? באיזו יצירה מדובר?
רגע עצוב זה כשאתה הולך ואתה... מישהו שאתה מאוהב בו ומעריץ אותו, ואתה פתאום מוצא את עצמך, מתחיל לראות את הדברים שפחות מוצאים חן בעיניך. ואז יש לך שתי אפשרויות, כמו עם אנשים. זה לומר, בכל זאת, הקשר עם יוצר הזה, או היצור הזה, אם מדובר בזדם, מספיק חשוב לי שאני אקבל אותו עם הדברים שהם בעיניי פחות מוצאים חן, מפני שהכלל הזה הוא כל כך ראוי שאני צריך גם לקבל את זה, וזה בסדר גמור, אף אחד לא, מי מושלם? אף אחד לא מושלם.
האמת היא שהעצב הזה עומד בסתירה לתדמית המבקר המאיים הסנועה על יוצרי ההצגה, שחקנים, במים, החזאי וכו', שרואים בו מישהו שלא רק שאינו עצוב, אלא אפילו שמח לעד, במיוחד עם ההצגה גרועה בעיניו.
ככל שאני מודע לעצמי, אני לא זוכר את עצמי אומר, אמרתי לכם וחשבתי שזה לא יעבוד. אני מעדיף לחשוב שלא היו לי כוונות רעות. להוכיח את זה אני לא יכול.
חנוך לוין היה יוצר מאוד שנוי במחלוקת, אהבו לשנוא אותו ואהבו לאהוב אותו. מן ההיבט הזה אתה אולי מזדהה איתו להיות הילד הרע?
לא, בואי, אוהבים לעשות את המבקרים בתור הילד הרע, זה חלק מהמשחק, וזה שמקלקל את העניין. אני לא ראיתי את עצמי כילד הרע, כשזה קרה, נניח, ביחס לניסים אלוני, אני נחשב הילד שצעק המלך הוא ארום, כן? אבל לא זאת הייתה הכוונה שלי כשכתבתי זה. גדולתו של ניסים אלוני היו בהצגותיו הגדולות, שאנחנו כולנו יצאנו נפעמים, ולא היה לנו מידים, לא בדיוק הבנו למה, והיו הצגות שלא יצרו את העניין הזה, ואכן זה קסם שאם הוא מתחולל זה נפלא, אבל אם הוא לא מתחולל, מה לעשות?
אתה יודע, היום בעידן הרשתות החברתיות, כשכל אחד יכול להביע את דעתו, יש שיאמרו שכל אחד יכול להיות מבקר, מי שמחה. ובכל זאת מבקר זה מקצוע, הגם שהוא טפיל אולי על אומנות של אחרים.
מבקר בעצם באיזשהו מקום מתעד את התיאטרון מנקודת מבטו של הצופה, או נקרא לזה הצופה המשכיל. מה זה מי שמחה? העורך הטיל עליי את התפקיד הזה, ואם הוא יחשב שאני לא יכול למלא את התפקיד הזה, הוא היה מחליף אותי. התיאטרון הישראלי היה מתקיים באופן יוצא מן הכלל ב-50 השנה האחרונות גם בלעדיי. אני בלי התיאטרון הישראלי לא בטוח. עכשיו, יש איזושהי עדות על הקשר ביני לתיאטרון הישראלי. התיאטרון הישראלי יכול לטעון ש... אני לא השפעתי עליו. אגב, אני יודע שיש שני אולמות שבהם יש רמפה גישה לנכים שנעשתה בגללי. אז לטעון שלא הייתה לי השפעה על התיאטרון הישראלי, באמת, הייתה לי, פיזית.
אבל אתה אומר, אפשר היה גם בלעדיך, ועם זאת, יש בך נחיצות, יש למבקר תפקיד, בין אם זה תפקיד של הנבל, או תפקיד ההורה, או זה שמשמש, הרי אנשים מחכים לדבר המבקר, הם מתייחסים אליו, הם מסתמכים עליו לא אחת, הם מתווכחים על מה שהוא אמר.
חלק מההצגות בעבר, איך אני יודע עליהן? ולפעמים יודע עליהן הרבה פרטים, כי היו אנשים שכתבו עליהן.
אתה הצהרת לא פעם שאתה כותב אוהב. אתה איש שאוהב תיאטרון, ובכל זאת התיאטרון הסב לך גם כאב.
תראי, אני, זו אומנות שהיא נפלאה, כי תחשבי על זה, קבוצה של אנשים מתכנסת בערב מסוים, יושבת באולם חשוך, כולם ביחד, ורואים משהו לנגד עיניהם, שכולם יודעים שזאת איננה האמת, זאת העמדת פנים, זה נעשה כדי ליצור איזה אפקט, זאת מניפולציה, וכולם מוכנים ללכת לסיפור הזה, שבחלק מהמקרים את עיקריו של הסיפור אנחנו מכירים, אז אנחנו הולכים לראות עוד פעם איזשהו סוג של פולחן, וזה מעורר איזשהו עניין רגשי. זה באמת תופעה די מדהימה, בעיקר בתקופה הזאת שכולנו מחוברים למסכים, ובאופן לא אישי, זה המקום האחרון שבו אנחנו מתכנסים כולנו כדי לחוות אשליה של חיים אחרים, שבו אנחנו גם בעולם אחד וגם בעולם אחר, זה גם אמת וגם לא אמת. שזה אגב מביא אותי לעניין שהוא כרגע נורא מהותי בחברתנו, של מנסים לצנזר תיאטרון, לעצור איזה דעות. כל העסק הזה לא קורה באמת. מה אתם רוצים לעצור? אתם רוצים לצנזר העמדת פנים, והעמדת פנים הזאת נניח נוצרה כדי שאתם תתעמתו עם איזשהו דבר קשה, אבל לא באמת. זאת אומרת, לא באמת אומרים את הדברים האלה על הבמה. העסק נגמר, לא קרה שום דבר, אף אחד לא מת, בסדר, אז הרגשות קצת נפגעו. בשביל מה יש לנו רגשות? גם כדי שיפגעו. מה, אנחנו לא יכולים לעמוד בפגיעה רגשית? למה אנחנו? אבל בסדר, פגיעה רגשית בחיים, 100%, אז בחיים... אבל פה אתה באת לעניין מלאכותי, זה לא באמת, אז גם הרגשות שלך לא נפגעו באמת, מה, על מה אנחנו מדברים?
איך זה שהתיאטרון בכל זאת גרם לך כאב, באיזה אופן, מתי?
כי כשאתה בא ואתה רוצה נורא לחוות חוויה, ואתה רואה בעיקר שבונה, האנשים האלה עם כל כך מעט מאמץ, היו יכולים את זה, להבין את זה יותר טוב, או לעשות את זה יותר טוב, או אנשים האלה חושבים שהם אומרים משהו מורכב, אבל לא, הם אומרים דמוקרטיה, וזה לא שהם לא מוכשרים, אלא יש איזה כמות שיעורי בית שהם יכלו לעשות, שראיתי על הבמה, בעיקר בדברים שזה לא מחייב איזה העמקה, אלא הבנה, ידיעה בסיסית של דברים, כשאתה רואה את הדברים האלה, אז זה מכאיב. למה?
מכאיב.
כן, זה מכאיב, כי זה כן. לא צריך להיות ככה.
אני בטוחה שלהיות מותקף פיזית, להיות סנו, זה לא נעים, אבל אני מבקשת לברר איתך תחושות נוספות, כמו בדידות למשל. אתה לא שייך אל יוצרי התיאטרון, אתה נמצא מולם. בין נגדם ובין באדם, אתה גם לא חלק מהקהל, אתה נבדל ממנו, זה מותיר אותך מאוד לבד.
כן, ואגב, לפעמים בתקופה שאתה כותב, אז אתה גם הופך את זה לאיזשהו עניין, נניח בהפסקה שואלים אותי מה דעתך, אז הייתי אומר, אני לא יודע, אני משתדל לא להחליף דעות בהפסקה, זה באיזושהי תקופה, כי באיזשהו מקום לפעמים אתה יושב בהצגה, ואתה רוצה לברר לעצמך מה אתה באמת מרגיש. קודם כל, ההצגה רוצה להשפיע עליך. ובית, בעיקר כשאתה מבקר, ואתה מוקף, נניח בפרמיירה, באנשים שקשורים להצגה, אתה מרגיש פיזית את האנרגיות שמוזרמות אליך, ואתה רוצה להגיד, חבר'ה, בואו, לא, אני רוצה לנקות, כאילו אני רוצה לחשוב מה אני חושב על זה, לא מה אני חושב על מה שאתם חושבים שאני צריך לחשוב. זה לא פשוט. הדבר השני, בדידות כמובן ישנה, כי אתה אחרי ההצגה פשוט הולך להתבודד, נסגר עם עצמך וזה. בואו לא נגזים, יש צרות גדולות יותר בחיים. אני חייב לומר שיש לי קשרים טובים מאוד וחמים מאוד עם הרבה שחקנים ושחקניות, לפחות זה מה שהם נותנים לי להרגיש, ואני מקווה שזה לא עבדת פנים, אלא כי הם באמת רואים בי מישהו ששייך לעניין הזה ואוהב את זה.
אבל אני מדברת באמת על תחושת הבדידות הזאת, שאתה לא שייך לאף קבוצה, ואני תוהה עם עמדת הכוח של המבקר, אולי מפצה, אולי מטשטשת את הבדידות הזאת.
איזה כוח. באמת, כאילו יש איזה מיתוס, יש לך איזה כוח. קודם כל, אז אמרת את המילים שלך, נו, כוח, והם מודפסו בעיתון. בעיתון הזה כבר שנים לא עוטפים דגים. דגים היום מסרבים להיעטף בעיתונים מרוב האלבון, הם רוצים להיות עטופים בטלוויזיה. עכשיו, לגבי הבדידות, לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו, בין כה וכה. כתב נתן זך, וזה לא שייך לעניין של המבקר, כל אחד מאיתנו בצורה זו או אחרת לבדו.
מתי בכל זאת חשת פגוע ממש?
אני פגוע, לא פגוע. אנשים שאמרו שהוא כותב ככה כי הוא מושפע על ידי וכו'. חבר'ה, תנו לי לפחות את הקרדיט שאני את הטמטום שלי כותב לבד, ולא שאני מקבל אותו שמישהו אמר לי מה לכתוב. זה לא פגוע, זה כזה בזאת נוסח. בואו, אתם רוצים להתאמת איתי, תמתו איתי, תניחו שאלה דעותיי ולא דעותיהם של אחרים.
ופגוע ממש לא היה?
לא חושב. בטח שהיו איזה כל מיני פגיעות קטנות, ואני מניח שכמו כל אדם סביר, הדחקתי אותן והלכתי הלאה. אני לא חושב שנסעתי את הפגיעות הזאת, או הפכתי אותה לאיזשהו עניין, כי קל להפוך את עצמך לאיזה מין מסכן וזה, כשיצאו נגדי מנהלי התיאטרונים, בוודאי שזה לא היה נעים. אתה לא אוהב להיות האיש השנוא, אבל מה יכולתי לעשות?
כשפרסמת את הספר שלך, ששם היו גם דברי ביקורת שכתבת, יכולת להסתכל שוב אחרי שנים על ביקורות שנתת פעם, ויש מסקנות?
כתבתי המון. אתה קורא במרחק שצמנת ואתה אומר, א', לא זוכר שכתבתי את זה, ב', מעניין, כתוב לא רע, ויש גם רשימות שאתה קורא ואתה אומר, אתה יודע מה, ככה. אני חושב שיש שם כתיבה לא רעה, אבל בוודאי יש שם דברים שלא ראויים להסב, ומוטב היה שלא היו נכתבים, נו, אבל מה, נכתבו.
איך אתה רואה את עצמך במבט כולל בתוך התפקיד הזה, התרקחת, הסכין קהתה, או ההפך דווקא?
קודם כל, בוודאי שהתרקחתי. אני מקווה שהתרקחתי, ואני חושב שנהייתי יותר, איך לומר, יותר מבין, מוכן לקבל חולשות, וגם מוכן לראות את הדברים כפי שהם נהיו. אבל הדבר הכי מעניין הוא, שהרי הייתה לי בסך הכל, האופציה להמשיך לכתוב ביקורות תיאטרון בעיתון הארץ, יחד עם פרישתי. העיתון הציע לי את זה. ואני חשבתי על זה, והעדפתי להפסיק. קודם כל, כי צריך. האמת היא שרציתי לבדוק האם אני קיים אם אני לא מבקר תיאטרון. תיאט, הפסקתי לכתוב ופתאום העלם. ולפני כמה זמן פגשתי במאי תיאטרון, שאיש שאני מאוד מעריך, אני לא אזכיר את שמו כי לצורך העניין, והוא שאל אותי, למה אתה כבר לא כותב? או הוא טען שחסר שאני כותב, יפה מאוד, זה היה מאוד מחמיר, הוא אמר, למה הפסקת? אז אמרתי לו, תשמע, כי רציתי לבדוק שאני לא כותב תיאטרון, האם אני עדיין קיים? ואז הוא הסתכל עליי ואמר, אתה לא, והלך. עכשיו, אני מבין אותו, הוא לא התכוון לפגוע בי, הוא התכוון מבחינתי, חשוב שאתה תגיד, וזה, וכך רדפתי אחר, ואמרתי, מה זה אתה? כאילו, סליחה? אז קודם כל אני קיים. זאת אומרת, הגעתי למסקנה שאני קיים גם בלי לכתוב על תיאטרון. ניגשים אליי עדיין אנשים, בני גילי, אולי קצת צעירים, שאומרים, חבל שהפסקת, מה שהפסקת, וזה נורא, נורא מחמיא, אבל אני אומר, נו, טוב, עכשיו תצטרכו להסתדר לבד, מה אני אעשה?
אבל אתה חושב שבאמת עם השנים נעשית יותר בטוח בעצמך, או שדווקא...
לא, להפך, אם כבר פחות בטוח בעצמך, ודאי שפחות נחרץ. ככל שאתה פחות בטוח בעצמך, אתה רואה הרבה יותר אפשרויות. אני יכול היום להסתכל על הצגה, בסדר, הצגה כולה יש לי פה איזה, אבל היה פה האמירה הזאת, אני אומר, וואו, לא חשבתי על זה, פתאום זה משנה את כל העניין. קרה לי לאחרונה, ראיתי הצגה של גן הדובדבנים בתיאטרון באר שבע, עידו ריקלין ביים, ופתאום ראיתי איזה משהו בעלילה, שאמרתי, וואו, איך לא שמתי לזה כל השנים, שאני מכיר את המחזה הזה, ופתאום אתה אומר, הוא, איזה יופי. ואז אתה רוצה בעצם ללכת ולספר לאנשים את הדבר הזה ולהתחלק, והדבר הוא שאתה בא ומתחלק בהמון התלהבות, ומישהו מסתכל עליך ואומר, כן, מה, כולנו ידענו, מה, אתה רק עכשיו גילית את זה? ואתה אומר, לא, 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 אתה לא התייחסת לזה, לא ייחסת לזה מספיק חשיבות, זה נורא מצחיק.
אז ביקורת שהיה בפעם כוח להשפיע אולי על גורל של הצגה, מחזה, במאי, שחקנים?
אף פעם לא היה לביקורת כוח להשפיע על הצגה, זה מיתוס שאנשי תיאטרון אוהבים לטפח, זה היה קיים בתקופה מסוימת בברודווי, כשהיה קשר ישיר בין דעתו של קלייב ברנס בניו יורק טיימס, על רכישת הכרטיסים למחזות מסחריים, ששם הייתה אופציה להחזיר כרטיסים אחרי שקנית אותם. זאת אומרת, ביקורת רעה הייתה יכולה לחסל את הרן, כי לא היה לך תקציב. בארץ זה מעולם לא היה, למבקר תיאטרון אף פעם לא היה כוח, אף מבקר תיאטרון בארץ הזאת, כולל אני, לא הוריד הצגה, אף מבקר תיאטרון לא רצה להוריד הצגה, הוא רצה לכעוס עליה, אבל לא רצה להוריד אותה.
אז כשירד המסך, למה הופך את הביקורת כעבור זמן?
לחומר שאם מישהו צריך לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב על התקפלותה של הצגה מסוימת של מחזאי מסוים בזמן מסוים, אז הביקורת היא אחד המדדים לכך. זה התפקיד שיש לביקורת, להיות הערת שוליים בספריהם של אקדמיים, אני יודע.
יכול להיות שמצאת דרך לא להיות על הבמה, ומצד שני להיות בתפקיד הראשי בהצגה שלך, ועכשיו כשעזבת, אתה עדיין יכול לומר שנהנית לשחק את התפקיד הזה?
אני מאוד נהניתי לשחק את תפקיד הזה, אבל הנקודה היא שעד עכשיו, כאילו, שיחקתי בהצגות רבות משתתפים, והייתי רק אחד, כאילו, ודרשתי, כאילו, חבר'ה, תקשיבו לכולי. עכשיו אני משחק בהצגת יחיד, למשל, אני בודק עכשיו מבחינת האטרקטיביות שלי, אם אני הודיע שאני מרצה, מה החלל הכי קטן שאני יכול לזכור שאני מופיע בו כמרצה, שאני אצליח לא למלא אותו? זה המשימה שלי.
מיכאל אנדלזלץ, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על ביקורת תיאטרון. תודה למבקר התיאטרון לשעבר, העיתונאי, הסופר והמתרגם מיכאל הנדלזלץ. תודה גם לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן שערכה והגישה מאחורי הקלעים גם בשישי הבא, בשש בערב, בשבת בשתיים בצהריים, וברביעי ב-11 בלילה, וכמובן בהסקט יחד עם כל התוכניות הקודמות באתר כאן תרבות וביישומון כאן עודי. ותודה.